זהו, תשמע, אמרנו.
יש אותנו?
יש אותנו.
מי עוד יש?
מה אנחנו עושים? רגע, מה?
מי עוד יש?
מי עוד יש?
אליאב זוהר, קודם כל.
אהלן,
אהלן. אהלן, אהלן.
ברוך הבא, אחי, מיוזיק ביזנס. יואו, תשמע, אמרתי לאליאב לפני הפרק, זה אנחנו בהפלפה כרגע, נכון? בהפלפה טובה. כי שינינו לוקיישן.
הפלפה, אהבתי.
כן. לראשונה, מזה שנתיים, נכון?
חיובי.
אז איפה אנחנו נמצאים, אלון ברק?
איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים ברומס בנווה צדק. רחוב המרד 25, חגי.
המרד 25, כן. וזה בכלל רשת חללי עבודה משותפים של פטל. איזה אווירה, אבל פסיכית. אנחנו כרגע יושבים, אנחנו עם הגב לים, אליאב עם הנוף לים.
אני נהנה ממה שקורה פה.
לגמרי.
נוף לים, ליפו העתיקה.
אז קודם כל באמת תודה לרום, תנאי החסות החדשים שלנו.
רום.
אני מסתבך עם אופיר על הוואן, ואני בכלל, יש לי פה משרה, תראה איזה יופי למעלה, ועדיין אמרתי רום במקום רומס. ואני משאיר את זה בעל הזין שלי. אבל תודה רבה לרומס, חיילי עבודה משותפים בית פטל, ברמת מלון 5 כוכבים, 5 כוכבים, בטח אתה תגיד לי עכשיו. עיצוב עד הפרטים הקטנים, ודאגה לכל מה שאתם צריכים, מהפי אור, חיבור לקהילה, תמקדו בצמיחה של החברה שלכם.
אנחנו נתמקד, נתמקד.
ואנחנו נדאג לכל השאר.
מה זה, הפקודה נתת?
תראה, זה יופי. אכלתי את הרס, די עם החסויות. אליאב, מה עניינים, אחי?
וואלה.
מה?
הייתה נסיעה קצת ארוכה.
כן, מאיפה באת אלינו? תספר המאזינים.
מהבית, קריית גת.
יאללה. אתה עדיין שם?
כן.
אתה בטוח שאתה גר בתל אביב כבר משמע.
קשה לי, קשה לי לעזוב. כן? אני לא מצליח.
וואלה.
כאילו, אתה יודע, בתוך כל הטירוף, איזה אזור נורמלי. לבוא, לשים את הראש, אתה יודע, בלי הרעש, זה...
מקום רוחני קצת, לא וייב, קריית גת, מה קורה שם?
לא יודע אם רוחני,
כן?
שם כמה ספסלים מעוררי השראה, שכתבתי שם איזה שיר או שניים, אבל אתה יודע, זה כזה, זה הבית, זה החברים נמצאים שם, זה... כל העולם נמצא שם, אתה יודע, פה בתל אביב יש לנו גם הרבה חברים, אבל יש חברים של הבית ויש חברים של תל אביב, זה שני דברים שונים.
בעצם אתה שם כמה שנים? כאילו
נולדתי שם.
נולדת משם ואתה שם? לא עבדת, לא היה לך איזה אפיזודה באמצע שחתכת לתקופה ארוכה יותר.
לא, לא. כל החיים שם.
אשכרה.
מי שהייתי, מי שנולדתי, ועכשיו חגגתי 24 לפני כמה ימים.
יאללה, מזל טוב, מברוק. תשמע, זה קטע, כאילו, הקריירה שלך רק כאילו התפוצצה כזה. כמה זמן עבר מאז?
שנה וחצי.
מרגיש כאילו 3 שנים כבר, זה מטורף. כולה שנה וחצי, ואז בעצם המלחמה, נכון?
כן.
שינתה כיוון לכל יהודי בעולם, זה ברור, אבל איך זה, כאילו, איך זה דווקא, כאילו, תפס את הקריירה? כל התוכניות והעניינים וזה.
תראה, את הקריירה, אני מאמין שזה תפס את כל האומנים באותה דרך.
לגמרי, אז דווקא מעניין אותי אותך אישית, כאילו.
אתה יודע, קמנו למציאות אחרת. קמנו בבוקר, החיים הם לא אותם חיים. זה היה באמת פסיכי. קשה לי באמת תאר את זה במילים, מה עברנו שם, מה היה שם. הדאגה על החברים שלנו בדרום, כי באותו שבת, לא היינו שבת בקריית גת, שגם אצלנו האזור שלנו היה מאוד מסוכן באותה שבת שחורה. היינו אצל סבתא שלי שגרה באזור קדימה צורן שם.
וואלה, אני גר בקדימה, יפה.
כן, גרה בפורט.
בטח.
מושב פורט.
מושב של הכבדים, מאחורינו.
כן, זה טריפולטיים.
שם אתה רב מפורט לדעתי, שהוא אגדה כזה.
שם רב אגדה, כן. אז היינו שם, וקמנו בבוקר לטירוף, ודאגה מטורפת לכל המשפחה שלנו בדרום, וחברים בדרום. זה היה באמת סיוט, נייטמר, באמת, שבא למציאות. אני זוכר שחברה שלי אמרה לי, קמנו בבוקר, היא הייתה איתי, למזלי, אשקלונית, למזלי שהיא הייתה איתי. היא אמרה לי, זה כאילו כל הסיוטים שלי, שהייתי קטנה, שהייתי חולמת בלילה, התגשמו שפתאום הם יבואו והם יפלשו לנו לתוך הטריטוריה, לתוך הבית שלנו ויבואו להרוג אותנו.
כן. תשמע, זה היה כמו סרט של פרדי קרוגר, אה?
פסיכי.
כאילו כל הסיוטים של פרדי קרוגר הרי בא מהחלומות למציאות. כאילו, פינטו, ראית את פרדי קרוגר? סיוט ברחוב אלם? יאללה, עזוב, אני אשתוק.
זה רק לפני 45 שנה הכי הסרטים האלה. שאני את ילד קטן, קטן.
תגיד לפחות אני מכיר, שתתן איזה פידבק.
אתה יודע מה זוכר שהתחפשו בפורים לפרדי קרוגר.
פרדי קרוגר. פרדי, לא יודע מי זה פרדי קרוגר? אליאב.
לא, לא מצלצל לי.
יפה.
נשנתון 2000,
שלום, שלום.
אתה זוכר.
אתה מפליפ גם בזה שאתה שנתון 2000. מרגיש כאילו שזה מישהו, אתה יודע, שזה עזור לי.
מה, פרדי קרוגר זה כאילו כבר של פעם?
הנה, נתפס לי על פרדי קרוגר עכשיו.
איזה מטורף זה, אחי, לקבל פה קפות. ממש קפקופים.
זה אומר שאתה זקן, ומה זה פשוט.
חגי, האמת.
נו.
דיברתי גם עם אליה קצת בחוץ, כזה לפני שנכנסנו לסשן. ודווקא יש שם כל מיני נקודות בדברים שהוא מדבר עליהם, שגם אתה פתאום תפליפ אותו, והוא יבין שאתה מבין בהם גם.
תן לי דוגמה.
דיברנו בקטנה בחוץ, סתם מעניין אותי להמשיך את השיחה הזאת, אחי משם, בכוונה אני אוכל פה את הרס על זה. על העניין של קברי צדיקים.
נכון.
נכון? תסביר לנו שנייה על המאזינים שלנו, דווקא יותר אלה שלא מבינים בזה. מה זה אומר? מה זה קברי צדיקים, אחי? מה הרעיון? מה הקונספט של זה בכלל?
אני אסביר.
אני יודע שזו שאלה כאילו מטומטמת.
לא נכון, למה?
אבל מה הקונספט
אחרי שאלה? שאלה מדהימה, ממש לא מטומטמת. תראה, פעם, בוא נגיד, גם היום יש צדיקים, אבל בודדים צדיקי האמת. יש היום המון המון צדיקים, יש היום רבנים שחלקם הולכים לכיוון הכסף ולכיוון הפוליטיקה. קשה מאוד למצוא צדיקי אמת כמו שהיו פעם, למצוא תנאים, למצוא אמוראים, אנשים שהיו, אתה יודע, צדיקים באורסול.
אנשי צדק? מה זה אומר צדיקים? גם במילה עצמה הפכה להיות איזה... מה זה אומר צדיק?
אנשי צדק שעובדים את השם בצורה מושלמת, ולא עובדים את השם רק בעבור עצמם, עובדים את השם גם בשביל כולם.
זהו, באתי להגיד,
היו צדיקים שהיו עוברים סיגופים, שהיו עוברים כאילו, לוקחים על עצמם את החטאים של עם ישראל, לדוגמה. לוקחים אותם על עצמם, כאילו ממש עוברים חיים מאוד מאוד קשים בעולם הזה, ומתפללים המון, ועוברים חיים גם כאילו מחלות, ובני משפחה שהולכים לעולמם, ועוברים באמת דברים כאילו
בשביל?
מטורפים, בשביל לזכח כל מיני נשמות יהודים שקשלו בדרך, שנפלו בדרך, שהיו לוקחים על עצמם חטאים של האחר. זה בעיניי היו הצדיקים של פעם, ויש כל כך הרבה כאלה וכל כך הרבה סיפורים עליהם, אבל היום לצערי הצדיקים האלה כבר לא איתנו. בדור הזה היו באמת בודדי בודדים, ככה שהיו צדיקי אמת שאפשר באמת לספור אותם על יד אחת, אבל היו באמת צדיקים מאוד 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 גדולים בעבר, לפני, אתה יודע, אלפי שנים. כל הצדיקים שאנחנו מכירים מהתנך, אמרת לי שאתה ירושלמי.
כן.
נגיד בירושלים אני הולך באופן קבוע, יש לי מסלול קבוע שאני הולך אליו, שזה קבר שמואל הנביא, שאני הולך אליו.
נבי סמואל, מה שנקרא,
לא? נבי סמואל, כן. זה נמצא שם במתחם כזה, נבי סמואל, לקבר רחל, בבית לחם שמה, דוד המלך, ואז כזה אחרי דוד המלך, מהכותל זה 3 דקות הליכה כזה, אני כבר נותן כינוח בכותל.
מלא קברים, אחי.
זה בקטנה.
מלא קברים ובסוף קיר. איזה משוגע זה, אה?
בערב ראש חודש אני הולך ל-20 קברי צדיקים. יש לי פה רשימה בטלפון של 20 קברי צדיקים.
אחי, למה לא אחד מספיק? שני כמה בקשות? לא, תן לבן אדם אחד. אני צוחק. מה בסוף אתה בא ל-20?
זה לא העניין של הבקשות. זה הטירוף שזה מביא לך לנפש. אתה מרגיש באמת... שאתה מגיע, הרי לא סתם הולכים בראש חודש לצדיק. ביום חול אין על זה איזושהי חובה מסוימת, או גם בראש חודש אין על זה חובה. זה בגדר המלצה, כי יש דברים שקורים בתאריך הספציפי הזה, שנקרא ראש חודש.
מה?
בערב, מה? בליל ראש חודש יותר נכון, שזה לילה, הלילה שלפני ראש חודש עצמו, אומרים שאותה נשמה של אותו הצדיק יורדת מעולם הרוח לעולם החומר, ונמצאת מהשקיעה עד לשקיעה, ממש על המצבה שלו.
על המצבה? לא הולך מקום, נשאר שם.
שנשמת הצדיק נמצאת בחלון זמנים הזה, ממש יורדת מעולם הרוח לעולם החומר, ונמצאת בתוך הציון שלו.
ואז מה? אז כולם באים אליו, נסרסס סביבו ומבקשים ממנו דברים?
בדיוק. לא בהכרח מבקשים דברים. יש אנשים שצריכים בריאות, ושיש להם מישהו בבית שחולה, ויש אנשים שצריכים פרנסה, ורוצים הצלחה, ורוצים להתחתן, להיכנס להיריון. אלף ואחת דברים, כל אחד והבקשות שלו והדברים שהוא רוצה לעצמו, אבל מעבר לזה, זה לא רק עצם הבקשה, זה גם עניין התפילה, לעלות לרגל, כאילו בערב, בליל ראש חודש, ולהתפלל בקברי צדיקים, וגם אנשים שבאים למטרה של בקשה, אז הבקשה הופכת להיות סופר אפקטיבית, כי הוא בעצם נוכח במקום, ויש לתפילה, הרבה יותר סיכויי הצלחה.
איזה דבר משוגע זה אמונה, הרי כל מה שסיפרת לי עכשיו, זה אצלך בראש. זה מדהים, הרי בסוף אתה יודע, זה אצלך, כי תמיד אני אומר, זה לא בעולם הפיזי.
לפי מה שאתה חושב.
לפי מה שאני חושב. לא, זה לא לפי מה שאני חושב, זה אמונה. זה דבר חזק, אתה מאמין בזה. זה כאילו זה לא משהו שאתה, הרי בסוף...
אני מאמין בזה, ולא הייתי מאמין בזה אם לא הייתי רואה ניסים גלויים שקרו לי בעולם הזה.
לך.
כן.
מה גלוי?
אבל עוד הרבה מאוד.
תן לי אחד חזק גלוי שקרה.
לא עוד הרבה אחרים.
מה לך נס גלוי, אחי, שוואלה, שגנבת?
לדוגמה, המוזיקה, הדרך שעשיתי במוזיקה. אני זוכר שבגיל 19 גיליתי לראשונה את מערת המכפלה בחברון. שאני הולך כל יום שישי למערת המכפלה, באופן קבוע. זה הציון הקבוע שלי, נקרא לזה ככה. מאז המלחמה אני לא הולך כי מאוד מתוח בגדה, וזה קצת מסוכן, אז אמא שלי פחות רוצה שאני אלך, אז אני מכבד אותה ונשאר בבית, אבל בדרך כלל כל יום שישי אני נוסע למערת המכפלה. ושמה, כשהתחלתי ללכת, אני זוכר שכל יום שישי הייתי מעלה איזה סלפי כזה עם הטלפון, אתה יודע, סתם שאני נמצא במערת המכפלה וזה, ואז תוך כדי שעם השנים, אתה יודע, באותה תקופה הייתי סטודנט ברימון, שגיליתי את המקום הזה. ואני רואה, אתה יודע, יש בסטורי, יש לך את האופציה לדפדף סטורים קודמים, להסתכל על החיים שלך, להסתכל על הזה, ואני קולט שמשבוע לשבוע במערת המכפלה, פתאום אני קולט את הטירוף של ההתקדמות בחיים שלי, של דברים שקורים לי, פתאום זוגיות טובה שמצאתי, פתאום שיר מדהים שכתבתי, פתאום אני קולט אחרי איזה שבוע מסוים במערת המכפלה, פתאום אני קולט שבאותו שבוע כתבתי את מיכל. פתאום אני קולט כאילו דברים, אתה יודע,
כאילו זה משוגע. אתה משוגע, אתה רואה את הפיד שלך בטלפון, רואה תמונות ממערת המכפלה, עולה למעלה בפיד של התמונות אצלך, פתאום רואה ניסים, רואה דברים, עוד פעם מערת המכפלה, עוד פעם רואה את הדברים, כאילו...
כן, אני קולט את הטירוף שקורה בעקבות הדבר הזה, קורה פתאום שנפגשתי עם שמוליק דניאל, שהוא המפיק המוזיקלי, כאילו שלי, של כל השירים, וקולט מלא הזדמנויות, מלא דברים שהשגתי וצמיחה שקרתה לי בחיים הזו, ואני עכשיו רק מדבר איתך בפן הגשמי, שזה הפן הכי קטן של כל העולם הזה שנקרא אמונה. אני נותן לך את זה כאילו כמו, מסביר לך את זה כמו בכסף מזומן, אתה מבין? אני לא מרחיב על זה יותר מדי. אבל בפן הגשמי של העולם הזה, הסתכלתי וראיתי את ההתקדמות שלי ואת הצמיחה, ולאט לאט פתאום התחלתי, הפסקתי לעשן בשבת, והפסקתי לנסוע באוטו בשבת, ולפני כמה חודשים גם התחלתי לשמור שבת לגמרי, כאילו זה פתאום זה עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב, ואתה לאט לאט מבין שהעולם הזה הוא דבר מדהים, הוא דבר שאין כמותו, אבל בסופו של דבר הוא פרוסדור. העולם הזה הוא פרוסדור אל האינסוף, אל הנצח. והנצח הוא לא כמו פה. בנצח לא סובלים. אנחנו לא סובלים כמו
שאנחנו... רק המילה נצח נשמע כמו סבל נוראי, אלון?
אנחנו לא סובלים כמו שאנחנו סובלים פה.
נצח זה נצח גם.
הנצח זה... הנצח
זורק באוויר.
זה נצח שלא יהיה לך בו... לעולם אתה לא תרגיש בו רע. אתה תרגיש בו... רק טוב.
חג היה בנצח פעם. פה, ליד לרוטשילד, אחי, במועדון למטה שם, לא? נצח. שם טוב לקלאב, אחי. שימלא
חברים תימנים שקוראים להם נצח. זה שם של תימנים.
שם טוב לאיזה מועדון, אחי, תל אביב, אתה בא לנצח?
כן, בדרום תל אביב.
אתה יודע, גם לי יש חברים כאלה שזה הזיה שאני... אני הרבה פעמים לוקח איתי כל מיני חברים חילוניים, נקרא לזה ככה, שאין להם זיקה או אמונה לשם באיזושהי דרך. לוקח אותם איתי לראש חודש. לטור של הקברי צדיקים, שאני הולך ל-20 קברי צדיקים בלילה הזה, לוקח אותם איתי כאילו לצפון.
כפותים או?
לא, לוקח אותם כאילו אותה בשביל החוויה, בכיף, כאילו אומר להם, אתם יודעים, יש גם מנגל בדרך, וקצה ובירה, ופה ושם, וכיף, כאילו הם באים איתי מעצם החוויה, מעצם הטיול לצפון.
ברור.
אחרי הכל, אתה יודע, קברי צדיקים הם קבורים בנופים פסיכיים, וזה חתיכת טיול. עמוקה הכי חשמל, עמוקה. עמוקה חשמל, יונתן הוא הכי חזק בזיווגים.
מזדווגים גם מחוץ לקבר, נגיד? זה קורה? ישר כאילו פודים? ישר פודים את הברכה הזו, ומצא להבין. הכי חזקה ליד הקבר?
דרך כלל, כשאתה בא ליונתן בן עוזיאל, יש לך תמונה, אתה רואה, אתה לא רואה הרבה גברים, אתה רק רואה בנשים.
וואלה.
אתה רואה איזה קפטה.
אני אגיד לך, אבל משהו נגיד שאלון לא יכול להבין, אלון כשם כה,
נשים בוגרות רוצות להתחתן.
כאילו מי שלא טעם את זה, עזוב עכשיו את הסיפור שלי, לא הסיפור שלי, שם עוד הרבה רבדים, אני יכול לספר לך שעות, אבל מי שלא טעם, כאילו לא מבין מה זה האמונה הזאת, שאתה מרגיש אותה, אז הוא כאילו רואה את זה כמו שהוא רואה, אתה מבין? אני מתאר לך אותך כמו זה קרטון.
אז אני מזמין את אלון.
למה אני אומר זה הכל אמונה?
אז אני מזמין את אלון, לבוא איתי לטור של קברי צדיקים בראש חודש, פעם אחת.
בבקשה.
לא מחייב, אחי, סטוץ.
יש אוכל,
אבל אתה מבין מה אני אומר? יש מנגל מפנק אותך של החיים, משקיע אותך בבירות מהצידנית, בירות קרות.
אתה יכול להסביר למישהו את התחושה של אלכוהול או של סמים? אתה לא יכול להסביר, נכון? לא, סול, אתה יכול להסביר את זה למי שלא ניסה את זה? אתה לא יכול לתאר את זה, זה לא... צריך להרגיש את זה, זה מה שאני אומר.
אז אתה מוזמן לבוא, אחי, ולהרגיש...
יש סוכריות, אחי, מלא חמוציות.
שמע, לי החבר, מאמן כושר שלי, הוא מסכים לי להגיד את השם שלו, זה בסדר, גבע בן ססון.
גבע בן ססון.
לא היה לו שום זיקה לדת.
כן.
והתחלתי להתאמן אצלו בעוד השרון, זה מקום פחות שיש זיקה לדת. אתה יודע, לפני שנה בערך התחלתי להתאמן אצלו, ופעם אחת שכחתי להניח תפילין בבוקר, ושאלתי אותו, תגיד, גבע, יש לך תפילין? הוא הוציא מאיזה ארון, אתה יודע, תפילין מאופשים שלא פתח אותם מהבר מצווה כזה וזה. ואני לוקח את התפילין, מניח והכל, ואז ראיתי בבן אדם איזה ניצוץ, איזה משהו, בוא נגיד הנשמה שלו, הנשמה היהודית, קרא לי לרגע, תגיד לי משהו, תיקח אותי. ולקחתי אותו איתי, אמרתי לו, אתה רוצה לבוא איתי אולי לראש חודש, לקברי צדיקים בצפון? פחדתי מהתגובה, הייתי כזה מאוד מאוד אחורה, ואז לקחתי אותו איתי, לקברי צדיקים, לקחתי אותו. עכשיו הבן אדם, אז היה, מאז הקברי צדיקים, הוא התחזק, הוא כבר יותר ממני בשלב, שזה מטורף, הבן אדם הפך להיות כאילו חרדי, הוא ציצית, כיפה, הוא עכשיו מתחתן בשידוך, ושומר נגיעה, כאילו...
רגע, ואיך זה מתחבר עם הקריירה ועם ויז'ן שאתה רוצה לעשות? היום בישראל של 2024, כאילו זה כבר לא בעיה, כן בעיה?
אין עם זה, קודם כל, אתה מסתכל עליי, אני לא נראה דתי.
לא, עזוב, אני שואל אותך בקדימה, בזה, כאילו.
אני אף פעם לא מכניס את זה בתוך ה... בתוך המקצוע, כאילו, אני לא מכניס את זה עכשיו בשירים, נגיד בקרוב מאוד...
בוא נרים קצת.
לא, בקרוב מאוד הולך לצאת שיר הראשון האמוני שהוצאתי אי פעם. שזה הרגשתי שמותר לי פעם אחת ככה, מותר לי לעשות פעם אחת, כי זה שיר מאוד יפה ושאני אוהב. אני מסתכל על מוזיקה בצורה אובייקטיבית, כאילו, מה שיוצא יוצא, השירים שלי הם מאוד לא דתיים, בדרך כלל מדברים על אהבה נכזבת, אתה יודע, על מלא דברים כאלה, דברים הכי רחוקים מדת. אני אומר שהשירים שלי מאוד טמאים, הייתי אומר, אבל אני אוהב אותם, ואני לא מתכוון לשנות אותם, כי אני חושב שלמוזיקה ולדת אין הגדרה. כי גם בדת, בעולמות העליונים, מוזיקה, בעל נגן שמנגן, זה אחד מהדברים הכי גדולים שיש. אז כל עוד אתה עוסק בתחום, אתה כבר רב בפני עצמך.
אגב, במלחמה, גם הכוח של המוזיקה, כל האסנס שלה, ה-DNA שלה, יצא החוצה גם...
ברור, אחי, אני אחי שמתי בחוץ. לב לזה איך אנשים מקשיבים לשירים משהו... פתאום.
כן.
אתה יודע, נגיד, הייתי מוציא שיר בתקופת המלחמה, הוצאתי איזה שיר אחד, פתאום אנשים, הטקסט, בדרך כלל אנשים, אתה יודע, שומעים את המוזיקה, ויש לנו הרבה פופ, והרבה מוזיקה, אתה יודע, מאוד מאוד מיינסטרים, אבל פתאום שאתה מוציא שיר, ויש טקסט, ויש מילים, אנשים, בזמן המלחמה פתאום התחילו להקשיב, שזה מאוד מאוד הפתיע אותי, כי זה לא היה לפני כן, אבל פתאום אנשים נדהמים מהטקסט. זה לא שלפני זה כתבנו טקסטים פחות טובים או יותר טובים, אבל הרגישות של המצב ממש גרמה לכולם להתחיל להקשיב למוזיקה ולמילים
גם כמו שצריך. גם להתחיל את עוד שכבות לשירים ישנים כאלה, נכון?
פתאום שירים ישנים התפוצצו והפכו ללעיתים.
אתה יודע, אבל מה היה שם באמת, אפרופו שליחים, צדיקים, ואז אתה מבין את הכוח של אנשי המוזיקה, את הכוח הרוחני שלהם על הכוכב הזה, אז זה באמת יוצא החוצה, כי שבא יושב לך אמן בחדר, וראיתי כל מיני סרטונים שבכיתי אחרי איזה שבועיים, שלומי שבת יושב לך בחדר, מנגן לך את אבא.
אתה בוכה, אתה
מתפרק. חייל, שבור, חמוד, ילד שוכב במיטה, אבא שלו לידו, בוכה.
האמת שעשינו פרק אחד עם שי צברי,
איזה כוח, איזה כוח.
הוא סיפר לנו שזה שבר אותו, כאילו כל החיים שלו מוזיקאי, מקצועי, כאילו בדי ג'וב שלו, ופתאום כל ההופעות האלה בלוויות, בחיילים, כל ההזיות האלה, זה שבר אותו, לגמרי. כן, זה כאילו ממציאות חדשה כזאת.
כן, היה צריך לעשות יעני קליברית מחדש.
מה עכשיו בכלל כאילו קורה, אבל בכלל במוזיקה, מה קורה עכשיו בישראל? לאן אנחנו הולכים מפה? מה, חוזרים לפופ וקרחנה והכל רגיל? שמח, לא שמח?
אני חושב דווקא שלא.
שלא מה?
שאנחנו לא חוזרים, הפופ תמיד יישאר, זה לא משהו שאפשר...
לא, זה אופקי פופ, סתם זרקתי את זה.
זה לא משהו שאפשר לקחת, וגם הרוק תמיד יישאר, אבל כאילו אני חושב שהדבר הזה, כל מה שקרה, זה נראה לי קצת החזיר אותנו לשירים של פעם, אתה יודע, בית, פזמון, בית, פזמון, לחן,
סולו גיטרה,
עוצמה,
כאילו שירים, ממש שירים כמו של פעם.
תשמע, בקום המדינה,
ומילים,
כן.
בקום המדינה, ובכלל בעשורים הראשונים, הרי למה השירים היו כאלה, כאילו אייקונים? כי זה היה באמת חלק מהמורקים, אתה מבין? זה היה מחובר באמת לעשייה, לניצחונות, ללבנות, נכון? לדור הבא, כאילו היה את כל החלוציות הזאת, אתה יודע.
בהתחלה אתה מדבר, ממש.
בטח, מה? בטח. כאילו שנות ה-50, 60, כאילו ששת הימים, ואז הלהקות הצבאיות התחילו. ממש מרגיש כמו היסטוריון למוזיקה, אני נעצר פה, לא יודע מה המשך.
חמי, היה אצלנו חמי, דיברנו איתם, הרי מה קרה ברצח רבין?
בעצם הרוק מת.
הרוק אנד רול, כן, הרוק אנד רול דפק ירידה כזאת חדה.
הרוק מת.
הרוק בישראל דפק כזאת ירידה חדה, כי בעצם התחילו להיכנס, בגלל הווייב המנטלי השבור, התחילה לבוא מוזיקה, התחילו לשדר מוזיקה שהיא, לשדר, אני מכוון, לשדר החוצה כתדר, החוצה, מוזיקה שהיא יותר רגועה ויותר צ'יל לגמרי, ושם הרוק אנד רול הזוהם, הזעם הזה, שם ב-95 הוא ירד, וחזר, אתה יודע, אחר כך.
כן.
מה זה עושה עכשיו, כאילו, באבולוציה של מוזיקה? אז אתה אומר, אולי זה עוד איזה פיק למטה שחוזר בחזרה ל...
אני חושב שזה פיק של ירידה לצורך רגש. לצורך הרבה מאוד רגש.
מה זה אומר? שסקאזי לא יכול לעשות מוזיקה? סתם אני בכוונה מקצין.
בטח
כאילו.
שהוא יכול לא, לעשות ברור, מוזיקה. לא, ברור,
אבל איזה רגע. תעשה אשר, כאילו... תעשה מלא.
יכולים על אשר.
אשר מדהים.
נפלתי על אשר.
לא, אבל אתה מתכוון, אתה מתכוון, אתה שואל אנרגיה, ז'אנר, וייב.
נכון, היום, הרי
איתך
היום,
על זה כ...
היום אנחנו, רוב המוזיקה בפופ, מנסים להנגיש לך מוזיקה שלא תחיב לך מדי, ושלא תגרום לך... לחשוב יותר מדי עמוק. מוזיקה, אתה יודע, שיהיה לך, שיהיה קליל, שיהיה מאוד פיין, שיהיה מאוד קליל, שיהיה סבבה. שום דבר לא באמת נוגע לך ברגש באיזושהי נקודה ונותן לך אגרוף בבטן. אז אני חושב, אני לאגרוף בבטן הזה קורא רגש. בעיקר הרבה רגש במוזיקה. ואני חושב שכל המצב הזה קצת מחזיר אנשים לנקודה שהם משתוקקים להתחבר אל הרגש הזה בחזרה.
יש לך, אגב, נהיה אבל בלנד גם בז'אנרים, נגיד, הודיה. הודיה, הודיה, הודיה.
נראה לי. מיני,
או יסמין מועלם, שזה אוקיי. כאילו קצת בצד, כאילו מתחיל, גם בפופ אגב, כאילו מתחיל להיכנס התדר הזה של גם כאילו העומק, נהיה, מתחיל להיות כזה עומק גם בפופ, ברמה של אנשים מתרגשים, נגיד, מהשיר עצמו, שהוא מדבר על הבחורה הזאת, או על זה, וגם, זה גם איזה, זה בלנד שקורה עכשיו גם, כי זה משהו אבולוציוני כזה גם בישראל. זה גם מעניין. מיקסים כאלה של, שלוקחים את זה למקום יותר עמוק, כאילו גם.
רגעי הולך, סתם, מכיר את אלה?
רגעי,
האמת שיצא עכשיו סרט על בוב מרלי, בוא'נה.
אני גם ראיתי, אני חייב לראות אותו.
ראית שיצא גם?
ראיתי שיצא, אני חייב לראות אותו.
וואלה. כן. אגב, אומרים שהוא גרוע ביותר הסרט.
אתה כל דוקו שיוצא, דוקו גרוע, אל תקשיב לו, אחי.
זה לא דוקו, אחי, כל... זה סרט הוליוודי.
לא משנה שיוצא כל משהו על מישהו.
תכננתי ליפול עליו בסופה, שדווקא.
אני יכול להגיד לכם שהדוקו הכי טוב שראיתי בחיים שלי הוא הליידי גאגה בנטפליקס. שעקב אחרי השנה, ואתה רואה את כל
השינה. מה זה, עם רדלי קופר?
לא, זה הסרט. לא, דוקו אמיתי שמצלמה שמתאר, מלווה אותה מצלמה שנה בחיים שלה.
אשכרה.
פוסול, כאילו
אני היה לי את זה עם בוהמיאן רפסודי, שעשו על קווין, שהתרגשתי בחירוף.
מה, עם השחקן המצרי הזה?
כן.
מה קשור? למה הביא אותו? מה הוא קשור?
לא יודע, היה סרט פצצה, אני ראיתי אותו 100 פעם, התרגשתי ממנו 100 פעם. יש הרבה סרטי מוזיקה, גם אלוויס, שיצא לו מזמן.
אלוויס, טיל.
היה טוב.
טיל.
לא רע בכלל. יש סרטי מוזיקה טובים.
אתה יודע,
אני מחפש עוד כאלה, אז אם יש לכם חידושים,
אבל
תפריד בין המופקים כאילו בהוליווד לבין דוקו, כאילו ש...
לא, אני לא אוהב דוקו, אני אוהב את
ההוליווד. הבנתי, אז ניתן לו המלצה, מה אני, איך קוראים, המתגירה?
תן עכשיו, מה, תן גם למאזינים.
אלוויס מדהים, אני חושב פעם אמרתי.
שומר קרוב.
אלוויס מדהים, The Doors, כי אני גדלתי עליהם, זה סרט מפחיד, לפני 30 שנה, אבל מפחיד, מתאר את הסיפור בדיוק, כאילו, ראית?
לא.
שווה.
הבנתי על נירוונה, יש מלא סרטים, אבל לא כולם מוצלחים.
נירוונה, בחיים לא ראיתי סרט על נירוונה.
לא ראיתי.
איך לא עשו באמת?
יש על קורט, כאילו, זה פחות נירוונה, זה
יותר... איך זה הפך להיות? אבל תראה, פעם היה דוקו, פעם בא על איזה מישהו, פעם, שבאמת היום כאילו, יש כזה, אנחנו בתור הזהב היום של התוכן גם בדוקוים, תראה כמה דוקוים, פעם זה היה נדיר, היה נדיר דוקו.
אמי ויינהאוס הבנתי, יש איזה סרט.
באמת? לא, אין לי מושג.
טוב, נראה לי אתה לא הבן אדם לשאול אותו.
סתם אלון אמר לך, אחי, אני כולה מכיר זה ארבע סרטים, אין לי מושג מה הוא רוצה.
מכיר אותה ממך בסוף.
אבל מה שאני בא להגיד לכם, שאתה רואה את הסרט על למה אהבתי את ליידי גאגה, כי תחשוב מצלמה שמלווה באמת בן אדם שנה, והוא פותח את הבית שלו, אתה רואה את הדיסוננס הכי חולה ומפחיד בין הצלחה, בעולם המוזיקה, לג'יט כאילו, לבין הפער שזה יוצר לך מאחורי הקלעים במוח ובחיים שלך, וזה מטורף. זה מטורף, כאילו, תחשוב, כאילו כולם רוצים להגיע לשם.
נכון.
כשאתה מגיע לשם, אתה בוכה בכלל, כי מה אני עושה פה ולמה אני פה ואיך אני מתמודד ואיך אני לא מת. וזה בלי סמים בכלל, אתה יודע, לכלל לא בעידן של סקס סמים ורוק אנד רול. זה כאילו נוגדי דיכאון, פסיכולוגים ויוגה, אתה יודע.
מה שיפה לראות אצלה בכלל, מה שיפה לראות אצלה בסוף, כאמנית בכלל, כל הרעיון הוא בסוף,
אומנית איך, מדהימה
איך
גם.
היא, איך היא מתחזקת את כל הדבר הזה שנקרא ליידי גאגה, יש את הפרונט, ויש את המאחורה, והמאחורה, כמו שאתה יודע, המאחורה הוא האחוז הגדול יותר מהחיים, הפאקינג 90% מהיום, מהחיים שלך, זה בסוף המאחורה בכלל. נכון. הקטע המנטלי.
שמע, אליה, אתה רואה אותה חוזרת מהופעה כאילו של פאקינג, אתה יודע, 50,000 איש שמראים לה, שימו כרטיסים לראות אותה, בסתם עוד איזה הופעת אצטדיון, יעני באיזה עיר בארצות הברית. אתה רואה אותה חוזרת הביתה בערב, וכאילו יושב את הספה, ומתחילה לבכות קודם כל, ואז כאילו, הוא שואל אותה, כאילו, שמוע, רוקב אחרי, כנראה צלם, אז כאילו, מה, למה? אז היא כאילו אומרת לו, כי אני חושבת שאני לעולם לא אמצא אהבה. היא בדיוק נפרדה מהחבר המיליון שלה או משהו כזה, והיא אומרת כאילו, אני אף פעם לא יכולה לדעת אם מישהו נמצא איתי באמת כי הוא אוהב אותי או כי אני ליידי גאגה. עכשיו זה מפליב זה בכלל, זה מטורף. זה אתגר שאין לאנשים הפשוטים.
אפשר להבין אותה.
כן.
אני אמנם לא ליידי גאגה.
עוד לא.
אבל אתה יודע, נתקלתי בתופעה דומה אחרי השחייה בכוכב.
אחרי הפיק המטורף הראשון. כן.
שמה קורה שם?
זה מאוד כואב.
מה?
זה כואב, כי יש לך, קודם כל יש חברים חדשים שהם פתאום מגיעים לך לחיים, חברים חדשים שלפני כן לא נחשפת אליהם.
כן.
וזה בחורות חדשות שפתאום מתעניינות בך, או כאלה שחזרו מעוף פתאום שהתעניינת בהם בעבר והם לא התעניינו בך.
ברור, כי עכשיו אתה מותג, בטח.
ויש סוג יותר מפחיד את אלה שאתה לא מצליח לזהות שהם נוכלות.
אוקיי.
שזה הסוג היותר מסוכן.
באו לעבוד.
ויש.
יש.
ויש חבילה.
יש בהחלט. למזלי, יש כבר כמה לעיתים באלבום השני לדעתי.
שכתובים על זה?
שכתובים על
זה. מה הם רוצות אבל, אחי? מה הם רוצות אבל? אליאב, מה הם רוצות בפועל?
מה הם רוצות? בעיקרון הם, אני חושב שהם נהנות מהחבילה הכללית יותר.
אבק כוכבים?
כן, נגיד, לא יודע. דוגמה, היה לי איזה אקסיט שאני זוכר, היה יום הולדת לאיתי, לוי הזמין אותי וזה, ובאתי להתארגן ליום הולדת, ואומרת לי כאילו, למה אתה לא לוקח אותי איתך, ליום הולדת של איתי? כאילו, ואז פתאום עולה לך איזה נורה אדומה. כאילו, מה יש לחפש ביום הולדת של איתי? הרי כולנו יודעים מה זה יום הולדת, זה מינגלינג, זה כזה ללכת, זה דרינקים, ופה וזה, ובעיקרון אתה מגיע ואתה רק רוצה לחזור הביתה. אז אתה לא בדיוק עכשיו הכי נהנה, אתה בא לכבד את חבר שלך.
אתה בא לעבוד, אחי.
אתה בא לכבד
את חבר. לא, לכבד חבר, ועל הדרך.
לא, אני אומר בכללי, המיינדסט הוא יותר באמת כאילו, כן, יש איזה פאטרן.
אתה בא לכבד את חבר שלך, וגם לעבוד תוך כדי, כי זאת העבודה שלך.
נטוורקינג, נכון.
ואתה חוזר הביתה. אז מה יש לך, נשמה יקרה, לעשות איתי ביום הולדת, או בהשקה, או בפה, או בשם? מה צריכה להיות איתי? אני רוצה את האהבה שלנו במקום הכי טהור שיש בינינו, ביני לבינך. בואי נלך לאיזה הר, לאיזה צוק בצפון, נפרוס מפה, נשתה יין, נוכל קצת.
אמרת לה את כל זה אגב? סתם. לא אמרת. אמרת לג'יט את... אמרת את זה?
לא.
לא, לא אימתת אותה עם זה.
אגב, השאלה היא אבל...
לא אימתתי, אבל באיזשהו שלב אימתתי, בוודאי.
שמה, זה הגיע כבר לשלב שכזה, אתה אומר, פאק, כאילו, די.
באיזשהו שלב אמרתי לה, תשמעי, אני מרגיש שאת לא באמת אוהבת אותי, ושזה... שאני חושב שאת אוהבת אותי בגלל שאני אליאב זוהר, ולא בגלל, ואת לא אוהבת את אליאב. ככה זה...
תראה, בסוף הזיקוק באמת תיארת את מה שליידי גאגה חובה, אז בלבל אחר, אבל זה אישו. תראה מה זה, מישהו מלמד מישהו את הדבר הזה בהכנה לחיים של להיות פורסם? איזה משוגע זה?
אף אחד לא מלמד אותך.
לא מלמדים את זה.
זה ביום אחד, תראה, אני לא מתלונן לרגע.
עזוב, לא משנה, לא טוב או לא.
נהנה מהאהבה שאני מקבל ברחוב. ומהאנשים, ומהעדה, זה חלמנו על זה כל החיים בסוף.
סבבה, אבל למה לא מלמדים באמת? אי אפשר
זה אנחנו יודעים.
מנסים ללמד אותך בכוכב, יש איזה פסיכולוגית כזה שהייתה בתוכנית, אבל אני הייתי מהמניאקים שיושבים כזה, הרוץ סיניות, נו, בלבט לי את המוח עכשיו, נשחררי, כאילו. אני גם בחיים לא ייפתח בפורום כזה של כולם ביחד, ואת באמצע, נראה לך באמת שאני ייפתח, נפק לך המוח, אני עכשיו...
אבל בסוף כאילו, אתה צריך להתמודד עם זה בחיים, לגלות את זה לבד.
בסוף אתה נותנים לך כאילו כל מיני כלים, אבל אף אחד לא באמת יכול להכין אותך לזה, אתה מבין? זה לא משהו
שאתה... ומה עם המנהלים, מה עם נגיד, לא יודע, כאילו השדרה המקצועית יותר, שהם מנסים
לי,
וזה?
היו לי כאילו אנשים שניסו להכין אותי. אני למזלי, באתי יחסית די מוכן, כי יש לי אבא שהוא קצת יותר מפורסם ממני, אז הגעתי מוכן מהבית. אני כבר הכרתי את העולם.
נכון.
הכרתי את התעשייה. קרתי את הצביעות, קרתי את הפרצופים, את התקשורת, כמה יכולה להיות רעה.
מטורף.
וכמה יכולה, נכון, כמה יכולה להרים אותך וגם להוריד אותך באותה נשימה.
שמה, איזה אור פיל?
לתת לך ליטוף ואחרי זה לתת לך כפה.
אליאב, איזה אור פיל צריך בכלל, נגיד במיינדסט של אבא שלך בלב. איזה
אור זה בכלל צריך אור של פיל.
מישהו שאין אור של פיל יכול לבכות כמו ילדה ולגנב.
עם מוזיקה זה תעשייה לא פשוטה. אז שמה בכלל על זה על האיסטר, כן, זה מאוד מאוד לא פשוט, אבל אבא שלי זה אחד מהאנשים הכי חזקים שאני מכיר
בדוק.
מנטלית.
תגיד, איזה עוד דברים, נגיד באמת, אבל גילית בתהילה ובלהיות מוכר בישראל פתאום? דברים מוזרים כאלה, או דברים שמאתגרים, כמו שאתה דוגמה מדהימה, אגב, זה יש לנו המון כלים.
יש אנשים חושבים שהם חברים שלך.
מה זה, אנשים שהיו חברים מהילדות לפני או חדשים?
גם. פתאום כאילו אנשים שבילדות לא הייתם חברים, אליאב זה אח שלי, מה? זה אח שלי היקר, מה? אנחנו אחים בלב, בנשמה. אבל אתם לא באמת הכרתם לפני כן, הכרתם שלום שלום, הייתם נפגשים במקולת.
זה קטע זה, אה?
לקנות חלב, אני...
וחדשים.
אני לא אח שלך, אחי.
אז הכי אחתם זה, אבל באמת החדשים, נגיד, מי כאילו...
לא, אני לא פוסל מהחיים שלי חדשים.
לא, אחתם זה, אבל מי...
יש,
כאילו...
אתה רואה אנשים שבאים שהם רוצים, שהם לא רוצים לשבת איתך סתם בבית, ולראות סרט או לשתות בירה. אתה רואה אנשים שרוצים להיות איתך במקומות יותר ציבוריים, רוצים, אומרים לך, בוא נשב לאכול בקנטינה, ואתה יודע, כאילו, שזה פחות כאילו חברות, אבל יש אנשים כאלה, שפתאום אני קולט שאני אוהב, שאני מאוד 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 אוהב, שהם נכנסו לחיים שלי וקלטתי שהם אוהבים את החיים שלהם ככה, להיות תמיד בסביבה כזו או אחרת, באקשן, אבל זה לא אומר שהם לא אוהבים אותך, הם אוהבים אותך, והם אנשים טובים, והם אחלה, ויש כאלה שהם גם פחות. אני אבל, באמת תמיד, הקדוש ברוך הוא, בירך אותי בתכונה לזהות אנשים. אני קורא אנשים כמו ספר פתוח, באמת. והפעמים היחידות שנפלתי, ולא הצלחתי לקרוא אנשים כמו שצריך, זה שהלב שלי היה מעורב.
ברור, זה תמיד.
שהלב שלי כמו באהבה, שאמרתי לך, היה בחורה כזאת וכזאת, שהערימו עליי ו... אמרו שהן אוהבות אותי, אבל בעצם לא אוהבות אותי, כשהלב מעורב, כי בהתחלה מאוד קל למכור לבן אדם איזה סיפור של האישה של החלומות, כאילו, שאתם תקול את אומרת, בונה, מה זה הדבר הזה, איזה מדהימה, בחיים שלא היה לי דבר כזה וזה, קל למכור לגבר את הדבר הזה, עם השחקנית מספיק מספיק טובה, נכון. אבל באיזשהו שלב, גם לטווח הארוך, אתה קולט את הפייק, אתה קולט את המשחק, אבל נגיד שזה מגיע לקולגות, לחברים, אנשים שהלב פחות מעורב בהם, לפחות בהתחלה, אז אתה כן מצליח להיות איפשהו יותר קר, יותר מדויק לדבר הזה, ולדעת כן. מי טוב לי, מי פחות טוב לי, מי רוצה בחברתי, כי הוא אוהב את אליאב כחבר שלו, והוא יודע שאליאב חבר טוב, mm-hmm. הוא יהיה שם בשבילו, ומי רוצה את אליאב, כי אליאב ללכת איתו ולהיות איתו ביחד זה טוב.
כן. תראה איזה תובנה, חגי, כאילו בגיל 24, לקבל תובנה כזאת שוואלה, לא תמיד כאילו מגיעים לזה בגיל כזה, אתה מבין? אני אומר, השאלה שלי גם, אתה יודע, וואלה, האם זה טוב באמת? אתה יודע, הרי מה שקורה, כאילו אתה אומר, אני שם בסוף, כאילו אחת המסקנות שלך, גם תקן אותי מנטה, זה בסוף, שהלב הרי, כמו בעולם העסקי, בסוף הלב כאילו לפעמים הרבה פעמים מפריע או מעכב כל מיני דברים. ולהגיד בגיל 24, וואלה, הלב מעכב, כאילו, אני צריך לדעת איך לתמרן, אני יודע איך לתמרן, למדתי איך לתמרן, האם זה משהו שהוא יכול גם על התהליך אולי לבגר אותך מהר וגם לשחוק אותך אבל מהר, כי אתה מאבד פה כאילו שנים תמימות של פלואו, אתה מבין מה אני אומר?
אני מבין אותך, אבל את השנים התמימות שלי איבדתי כבר לפני 5 שנים, לפני 10 שנים לדעתי, איבדתי את השנים התמימות שלי.
למה?
בגיל מאוד מאוד צעיר, הבנתי את הפנים של העולם. אתה יודע, עברתי הרבה תקופות בחיים, בחלקן אני גאה יותר, בחלקן אני גאה פחות. אני יכול להגיד שאת הגרפס מכל תאוות החיים, לטוב או לרע, כבר תקעתי.
מדהים.
כאילו, אני כבר לא, אתה יודע, סמים זה לא דבר שמדבר אליי היום, גם כאילו, אתה יודע, יציאות ובלגן, זה כבר לא פחות אני, פחות דבר אליי היום, כאילו, הכל, באמת, הכל מהכל נשים, אתה יודע, התאווה, כאילו, כל היום, אתה יודע, בחורות וסטוצים ובלגן, זה גם, זה לא משהו שמדבר אליי, היום אני בזוגיות מדהימה, שגם היא האישה שאני הולך להתחתן איתה לדעתי. כן?
אהלן.
חד משמעית.
חד.
יש פעמים, נראה לי, בודדות בחיים שאתה מרגיש שזה זה.
מדהים.
ושזה באמת זה.
איזה איי.
בלי... שמע, אתה יודע, זה נדיר, זה ליגה כאילו נדיר. לא נדיר, נדיר, זה מגניב. למה? כי זה יכול לאפשר לך עכשיו לבנות את המקצוע בלי ה... כאילו, בלי ה...
אין לי רעשי רקע.
רעשי רקע, בדיוק.
אין לי רעשי רקע.
זה מגניב.
אף אחד לא ילחץ עליי לצאת עכשיו למועדון הזה, כי צריך לצאת וצריך זה וצריך, יש בחורות ויש עניינים. זה לא מעניין אותי. אף אחד לא ילחץ עליי, בוא נלך פה, נעשה סאטלות, ניצא, ניצא. לא מעניין אותי.
כן, בסוף,
אני אני בקו הכי ישר שהייתי בו בחיים, והכי נכון שהייתי בו בחיים. אני מתמקד אך ורק בזוגיות שלי, במוזיקה, קודם כל, באמונה שלי לקדוש ברוך הוא, הכל מין משולש כזה מאוד מאוד מסודר.
איזה יופי. תשמע,
וזה נותן שקט.
24, אתה מבלבל אותי.
תראה, נורא. אבל מה שיפה בסוף בכל התהליכים האלה, זה כמו שראינו את הסרטון של לארי דיוויד. אתה זוכר שהוא דיבר על זה ש... לארי דיוויד, אחד היוצרים, הכותבי, כתב את סיינפלד, פסיך, יש לו את הרגיש, יש לו את הרגיש. היוצר של סיינפלד, הבן אדם יושב אחי על מיליארדים.
כן.
הון עצמי, מפחיד, מפחיד, והוא כולו קומיקאי ובן אדם יצירתי, והוא סיפר באיזה סרטון, לא משנה, אינסטוש או וואטאבר.
זה אחד הסרטונים הכי חזקים.
תן לי את הפיץ' רק של הסרטון, תן לי אותו רגע. חזק מאוד.
זה אחד הדברים הכי חזקים ששמעתי, אבל בחיים שלי.
כן, זה מתחבר למה שדיברנו עליו עכשיו.
הוא ישב על איזושהי ספה אצל ג'יי לנו, אחד מהגדולים, לא יודע באיזה רעיון כזה. אז כאילו, הוא שאל אותו כאילו על הצלחה, מראיין שאל אותו על הצלחה. כאילו, מה זה הצלחה? איך זה... תכניס אותו למוח שלך, כלארי דיוויד, מה הצלחה עשתה לך? עכשיו, הוא מספר, הוא יהודי ממשפחה, כאילו, ענייה מניו יורק, אתה יודע, מה-60-70, לארי דיוויד בן 70 היום, וסיינפלד התפוצץ בשנות ה-90. זאת אומרת, הוא היה בן 35-7, והוא אומר שעד אז הם היו קומיקאים שבורים, אכילה למה לאכול, אתה יודע, עובדים לך בכל מיני עבודות צדדיות, וכמו סמרטוטים, בקיצור. ואז הוא כתב את סיינפלד, כבר לא ילד, אז סיינפלד התפוצץ. הוא מספר את זה שביום אחד, כאילו, נכנסו לחשבון בנק, כך הוא אומר את זה, כסף שיכול לחלקל את הנינים של הנינים שלו. ואז הוא אומר, אני התעוררתי בבוקר שאחרי, וכאילו, יש לך שקט בשכבה הזאת, באזור הזה במוח שלה, אתה יודע, זה אזור אבולוציוני בכלל, שאנחנו גם חיות בסוף, כן? הישרדות ואוכל ולהשיג וצייד ונשים, וזה זה הכל בשביל לשרוד, כאילו. הוא אומר, נגמר לי. ואז חשבתי שזה הכל טוב. והוא אומר, באותה שנייה, באותו בוקר, בעצם, כאילו עליתי במשחק מחשב לעוד קומה שלא הכרתי, שיש בה פחדים שחור משחור, אבל, לחץ, חרדות וזה, שהיא בכלל לא קשורה כבר לכסף, היא לבל אחד במשחק מחשב מעל.
ברור.
ואז הוא אומר, כאילו נבלתי, כי הבנתי, אוקיי, הייתי בטוח שזה מה שאני צריך לנצח. אבל זה בכלל רק ההתחלה, כמו שאתה יודע, אמרת בשכבות של גשמיות וזה וזה וזה.
חלק מהמוח התפנה, זה היה הדימוי שלו שם.
וזה מפחיד לחשוב על זה בכלל, זה מבהיל לחשוב על זה. אבל זה מראה לך כאילו שגם באמת כסף לא פותר הכל בו, אתה יודע.
ברור, הרבה נכסים, הרבה דאגות, זה...
כן, קצת נכסים אבל סבבה, נגיד בניין בתל אביב.
זה לא רק זה, לא רק בבניין של נכסים, כמו שאתה עכשיו מצליח במוזיקה, ואז אתה מרגיש שזה חובה, שיש לך איזה חובה, אחריות מאוד גדולה,
כן.
על הכתפיים, להביא את הלהיט הבא, להביא את ה...
אתה יודע, את זה אני למדתי, ישבו פה כאילו כמה, אלון, מעל 200, מעל 200 פרקים עשינו, אשכרה. מעל 200 אומנים וסלבס, ותמיד זה חוזר על עצמו, הקטע שאני קולט נגיד מהצד, שהוא מפחיד אחוש לוקי כאילו, של נגיד מילת הקיסריה, שזה כזה יעני, אחת מפסגות הזה בישראל,
כן.
שזה קטן כזה, תקרת זכוכית, יום אחרי אתה מתעורר, פאק, עכשיו אני צריך עוד פעם ממלא את זה. נכון? זה מה שאתה אומר בסוף, זכרת לי מה שמישהו אמר, וזה מטורף, זה פחד. ואז כאילו עלית, עכשיו אני עוד פעם צריך, אז הלחץ בכלל עוד יותר גדול.
יש לזה כלים,
לולה,
להתמודדות.
תן לנו כמה כלים. יש לנו מוזיקאים שמאזינים לנו.
אני נגיד, אחרי התוכנית, בערך משהו כמו 7 חודשים,
התוכנית כאילו הכוכב הבא, אתם מכוון.
אחרי השחייה בכוכב הבא, לא הצלחתי לכתוב שיר, מילה, לא יצא ממני.
וואלה.
חצי מילה לא הצלחתי להוציא, כלום, שום דבר, ריק. הרגשתי את ה... טריק משתלט עליי של, של כל התהילה המטורפת הזאת וההצלחה שבאה עם, עם השחייה של התוכנית. שום דבר, הרגשתי כאילו חובת הוכחה מטורפת, ועכשיו אני צריך להביא שיר, שיהיה יותר טוב ממיכל, ושיהיה זה, ושיהיה פה, ושיהיה שם, ואז רגע, אני זוכר אחרי איזה חצי שנה, זה רק התחיל לחלחל לי, ואחרי 8 חודשים פתאום נפל לי האסימון. אמרתי לעצמי, אליאב, אתה עושה את אותו דבר שעשית לפני נשמה. שום דבר לא השתנה. אתה אותו אליאב, שהיה סטודנט ברימון, שהיה מתרגש לכתוב שירים, וכותב שיר חדש, וחוזר הביתה, ומתרגש מעצם המוזיקה, לא מעצם ההצלחה שהיא תביא, ולא מעצם הכסף שהיא תביא איתה. אתה אותו אליאב, אותו בן אדם, אותו אליאב שהיה כותב ויוצר, אותו בן אדם, רק שהיום מכירים אותך יותר, אתה מופיע במקומות שלא חלמת עליהם, ואתה מרוויח הרבה יותר כסף. אתה אותו אליאב, שום דבר לא השתנה. תמיד, איך אני, כל פעם שלפעמים העולם הזה, העולם הזה של הפרסום, והעולם הזה שרואים פה בדיוק שזה דופק לי בחלון, אני פתאום הולך להקלטות בטלפון של שירים שכתבתי לפני 100 שנה, שומע אותם, וזה מחזיר אותי לאותו רגש גולמי, לשורש של הדבר הזה, הוא מחבר אותי בחזרה למקורות שלי.
כן, למה אתה עושה את זה בכלל?
לשורש בדיוק. כן. ותמיד צריך לזכור את זה, תמיד צריך להתחבר לשורש שלפני שהגענו לגדולות כביכול. לחזור באמת לנקודת ההתחלה, בשביל לזכור למה אני עושה את זה בכלל, את כל הדבר הזה.
קודם כל מדהים, מה אתה אומר הפוך למישהו, אתה יודע, יש לנו המון המון מאזינות מאזינים, זה הליבה שהתחלנו איתה לפני שנים, אה אלון? מוזיקאים, מוזיקאיות, יוצרים, אנשים יצירתיים, שהחלום שלהם זה להגיע לזה בסוף, לפרוץ וזה. מה הטיפ ההפוך שלך כאילו נגיד?
מה הטיפ? איך להגיע ל...
או מה צריך לדעת שאתה רוצה להגיע לשם, אתה יודע, לאו דווקא, לא יודע, אחי.
טיפ הפוך אמרת?
טיפ הפוך.
תראה, ההצלחה שאני עשיתי היא הייתה דרך תוכנית ריאליטי. לפני הריאליטי, לפני הכוכב הבא, אני כן זוכר את ההצלחה שלי, אבל היא הייתה מאוד מאוד מינורית. זה כאילו הצלחה בלי ריאליטי, זה לעלות מדרגות.
כן.
זה כאילו לעלות עוד מדרגה.
כן.
עוד אירוח ברדיו.
כן.
עוד איזה אירוח קטן
מפרך.
בטלוויזיה. עוד איזה משהו. אתה יודע, זה כזה מדרגות.
הייטמון, הייטמון.
כן, הייטמונים.
הייטמונים, שכונת הייטמונים בירושלים.
זה כזה, אתה יודע, זה ממש לאט לאט לעלות מדרגה מדרגה. ויש ריאליטי, שזה משהו אחר לגמרי. זה לקחת מעלית, שזאת חוויה פי אלף יותר מטלטלת מהמדרגות, כי אתה ביום אחד הופך להיות כאילו כוכב, בלילה, כאילו מה שקרה לי.
איזה שנה זה היה שאתה הייתה?
22.
עכשיו, כאשכרה, כן.
דצמבר 22.
תורף.
כן.
אין שנתיים אפילו.
שנה וחצי, הוא אמר קודם.
כן. תורף.
וקודם כל, אם אנשים בוחרים ללכת במסלול של המדרגות, הם צריכים לזכור, אני בהתחלה עם המדרגות, היה לי סבבה. ללכת בשיטת המדרגות. נהניתי מזה, היה לי טוב, באמת עבדתי מאוד מאוד קשה, אבל היה לי טוב. רק צריכים לזכור שזו דרך הרבה יותר קשה, וזה כאילו זה לקרוא את התחת ממש, וזה לא, ואם אתה עושה ריאליטי, זה לא אומר שלא תקרא את התחת גם אחרי הריאליטי.
כן.
אתה תעבוד מאוד קשה, פשוט זה יהיה יותר מתגמל. זה סוג של זירוז תהליכים מתגמל, אבל זה לא אומר שאתה לא תעבוד קשה, אתה תמיד תעבוד קשה. עד סוף החיים שלך אתה תעבוד קשה במקצוע הזה. זה מקצוע קשה שצריך לעבוד בו קשה. אם במקצוע הזה, בעיניי לפחות, לא משנה כמה אתה מוכשר וכמה אתה מוכר גם, בן אדם ואתה יושב ואתה לא מזיז עניינים, לא עושה עם זה משהו, נותן הכל למנהלים לעשות, נותן הכל לזה, ואתה לא מעורב בתוך המותג, בתוך מה שאתה מייצג, אתה לא תגיע לשום מקום בעיניי, או שאתה תצנח מהר מאוד, כמו שעלית גבוה מהר מאוד. אבל לאותם אנשים שרוצים את הדרך של המדרגות, זה דבר סופר קשה, אבל בסוף, יש הרבה אנשים שאני מכיר, שהיו עשו את הדרך הזאת, בסוף זה יותר מתגמל מהכל, ככה הם אומרים. אבל ריאליטי, אם הם כן בחרו ללכת במסלול הזה של המעלית, צריך לבוא מאוד מאוד מוכן. אני באתי לכוכב סופר מוכן, באתי עם באמת דרישות מראש להפקה, כי אני היה לי טראומת ריאליטי, כי עשיתי ריאליטי בגיל 17.
אה, וואלה.
אם אתם יודעים,
לא.
אבי ואייל.
מה פספסנו?
אה, וואי, זה היה כזה...
זה היה פאנל
שכילו...
של עונה אחת, פאנל
כן,
כושל
זה,
מאוד.
כאילו,
אה,
לא,
וואלה, דעתי את זה, וואלה.
והם שם עשו לי קטע מאוד מאוד מסריח.
למי שלא מכיר, לא זוכר, אבל ככה. רגע, למי שזוכר מה היה הפורמט, סענו מה...
אביב
זה...
גפן ואייל גולן.
אביב לא, גפן נגד אייל גולן. כן. ואביב צריך לנצח את אייל, אייל צריך לנצח את אביב, ובאמצע מירי מסיקה סוג של... לא יודע מה היה
עשתה
שם.
מגשרת,
מגשרת. אבל עדיין מאוד בוסר, וגם מבחינה מוזיקלית, גם תמים, אבל עדיין את מה שהיה לי אי אפשר היה לקחת לי. אבל באותה זמן הם לא הזמינו אותי לתוכנית בגלל שאני מוכשר, הם העבירו אותי בתוכנית בגלל שאני הבן של מיקי זוהר באותה תקופה.
אשכרה, שזה היה אייטם.
כן, שהייתי בחזקת הבן של, עדיין לא הייתי אליאב זוהר, אדם לעצמי וכל מה שיש לי וזה. ואני זוכר שהם הזמינו אותי כאילו לתוכנית, ולכל הילדים מתמודדים, הם אומרים תבוא עם המשפחה. לי אמרו תבוא רק עם אבא.
אוקיי.
ואפילו מוח חריף תקשורתית כמו של אבא שלי לא הצליח לזהות את המזימה כל כך. באמת חשבנו שזה יהיה דווקא יפה ונחמד, כי אני ואבא שלי יש לנו קשר מאוד טוב. אנחנו חברים, כאילו, אבא שלי זה אח שלי, כאילו, אנחנו חברים בין רמת פתיחות לא הגיונית, כאילו.
מדהים.
הוא בן 44, אני בן 24.
אבא שלך רק בן 44?
עוד לא, אפילו אין לו
אבא. לא, אני בהלם.
יש לו עכשיו במרץ רק 44.
לא, אתה רוצה להגיד לי שאבא שלו בגיל שלך?
לא, אני יותר גדול ממנו, נשמע.
די, זה לא הגיוני.
כן?
די, זה לא הגיוני.
אבא שלי בן 43, חודש הבא יהיה לו 44.
בטורף.
אז הוא גם חתן צעיר. גדול ממני בחודשיים, חגי.
הוא התחתן צעיר, 20?
כן.
20?
20 בגיל
19, 20?
בגיל 19, נראה לי קרה פאנצ'ר.
קרה דבר פה. זה קרה.
שמע, זה מטורף זה.
אז
אלון, יכולת להיות ליטרלי אבא של אליאב זוהר.
מה אחי?
אבא, בני אח שלי.
וואלה, זה בן אחי, אני גאה בו אחי.
מטורף.
גאה בו.
אוקיי, נו, אז איך זה נגמר? אז מה קרה שם?
ואז כאילו, אתה יודע, כמובן התבגרנו ביחד, אני ואבא גדלנו ביחד. אמרנו שהחברות הזאת זה משהו שהוא כן יכול להיות יפה בפריים טיים. ולא חשבנו על זה מהראש.
אז עשו מזה מטעמים כאילו?
מה זה מטעמים? קודם כל, שהגעתי לשמה, מה שיש בכל הפלטפורמות של התקשורת, 12 פלוס, כל הזה, רואים אולי רבע שעה, אבל אני זוכר שאני עמדתי שמה במשך שעה, איך שנכנסתי, דמיין ילד בן 17, פעם ראשונה בפריים טיים, מול אביב גפן שהרצתי אותו בתור ילד אז מאוד, כאילו כוכב מוזיקה, כוכב ילדות שלי, כאילו, וזה פסיכי. ובמקום לקדש רגע את הרגע שבאתי ואני פאקינג ילד בן 17 פעם ראשונה בפריים טיים, הם העדיפו לדבר על פוליטיקה במשך שעה שלמה, מול הפרצוף שלי ולהעליב את אבא שלי, להגיד איפה אבא שלי לא בסדר, ולדבר על הממשלה ועל ביבי, ועל 1001 דברים כאילו במקום לדבר עליי.
ואת זה הכניסו לשידור?
את זה לא הכניסו, הכניסו אולי 10 דקות מזה 5 דקות.
כן, אבל לא עבר את החוויה.
ואני זוכר שאני קפאתי, אני הרגשתי מחולל. באותם רגעים. אני הרגשתי את התחושה הכי זוועתית שהרגשתי בחיים שלי.
אתה לגנב, מה עשית? מה אתה עומד שם קבל את כל זה? אני עומד שם
ורוצה למות, לא יודע איפה לגבור את
עצמי. סיוט, חגי. ומה, ואז עוד היית צריך להביא נאמבר עוד מהלב להביא אותה.
כן, ועוד צריך לשיר אחרי כל החרה הזה, כאילו.
אימא לה.
ואני זוכר ששרתי רע, שרתי גרוע, כאילו, הם רצו להעביר, הם העבירו אותי למרות הכל, אבל אחרי שהם העבירו אותי, אני זוכר שאבא שלי נכנס, הוא ממש צעק עליהם, כאילו. מה אתם עושים? הילד בן 17 פעם ראשונה, במעמד הזה מול גיבורי ילדות שלו, כאילו, וככה אתם מתנהגים, אתם צריכים להתבייש לכם, שאתם עושים
הוא היה איתך כאילו על הסט, אמרת לו את זה? איך הוא ידע מה קורה ב...
אחרי שהוא ראה, הוא שמע.
אה, אשכרה.
הקיצר, הבנתי, זה היה בית ספר שלך לקראת...
מה זה, קביעה? מה זה בית ספר?
לא, אבל הוא אומר לך,
זה בית ספר. זה חריטה, אחי, הבן אדם בא לריאליטי פעם שנייה, אחי.
אי אפשר להרבה אותך, כאילו.
עם חריטה כזאת.
נכון, זה דיבור.
ואז שאני באתי...
אני מפרק אותם, אמר.
ואז הכוכב הבא, אני לא עשיתי אודישנים. הם פנו אליי. אני אז באותה תקופה הוצאתי שיר תפתחי חלון, זה היה הסינגל הראשון שלי. ובאופן כאילו מפתיע הוא הצליח בטירוף ברדיו, היה מקום ראשון במדיה פורסט כאילו וזה, וזה היה ממש כאילו מטורף, וזה היה המדרגה הראשונה שעליתי בדרך של המדרגות עדיין, אנחנו עדיין כן. במדרגות. ואחרי שתפתחי חלון הצליח וירוחים קצת ברדיו, ירוחים בטלוויזיה וזה, ושיר פתאום הצליח וזה, אז הם אמרו לי, הם התקשרו אליי אותה הפקה, אתה יודע, יואב, צפיר ותמירה וזה, ואותם אנשים. ואני, אוקיי, מה הם רוצים ממני? שואו עליי, תבוא לאודישן. אני ישר אין סיכוי, כאילו, אני ישר קודם כל. תבוא, תשמע מה אכפת לך. אני זוכר שאבא שלי, שהוא הרגיש, שמה שקרה לי באביב ואייל זה בגללו. הוא הרגיש, הוא נסע איתו, הוא לקח את זה על עצמו כל הזמן, אז הוא נסע איתו אשמה גדולה, כאילו, שזה קרה בגללו כל התקופה הזאת, וזה היה לו ממש, ממש, ממש כואב כל השנים האלה. כי גם אני עברתי תקופה מאוד קשה אחרי הריאליטי בגיל 17.
חזק, שמע.
זה פירק אותי נפשית, כאילו.
תורף.
הרגשתי שגנזו לי את החלום, כאילו, ממש פירקו לי אותו לרסיסים. ואז באמת אחרי הריאליטי, אז התחלתי לעבוד בשיטת המדרגות. הלכתי, אתה יודע, לרימון, ועשיתי את הדרך האיטית והטובה, שנתנה לי כלים גם למה שאני הולך לספר עכשיו. ואז שבאתי אליהם לפגישה, אתה יודע, פגישה לשמוע מה הם רוצים וזה, אמרו לי, אין לנו מישהו כמוך, אין לנו זה, אין לנו פה, אין לנו שם. אני אמרתי, אני לא רוצה, אני רוצה את הדרך הרגילה, המדרגות, כמו שאני האיטית והטובה, לבשל הכל על אש קטנה, כמו שעשיתי עד עכשיו, זה טוב לי, זה מתאים לי. המשיכו ללחוץ וזה, ואז אני זוכר שאלתי את יואב. אמרתי לו, מה יוצא לי אומנותית מזה? מכל הדבר הזה. באותה תקופה הייתי בדיוק, באותה תקופה סיימתי את אלבום הבכורה שלי, את מיכל, שהוא בו 11 שירים כאילו מופקים, מוכנים, כאילו הכל כבר...
לפני.
כן, מוכן לשיגור, בדיוק עם שמוליק דניאל, סיימנו את האלבום.
אז אתה בא כולך אש, יצירה.
ואז הוא אמר לי, תעשה שירים קוראים. אמרתי, אני רוצה לעשות שירים קוראים כל התוכנית. אמרתי לו, אני רוצה לבוא עם המוזיקה שלי, עם האמת האומנותית שלי, כן, כן, או שלא צריך.
בא בפאק איט מוד, בקיצור, אחי.
כן, רוצים, פאק איט מוד,
זה תמיד עובד.
רוצים, לא רוצים.
תמיד עובד פאק איט מוד, חגי.
זה מה יש. הם הסכימו, ואני זוכר שבאתי כאילו לתוכנית, לעונה. עשיתי את מיכל, אודישן ראשון. לא עשיתי כאילו את האודישנים המקדימים.
באתי ישר ל... ידעת שזה יהיה השיר שיפרק?
הייתי בטוח שזה השיר הכי פחות טוב שלי, מבחינת ה... פוטנציאל להיות להיט. מה הכוונה?
כן,
יש שירים שמרגשים אותך, שמפרקים לך את הלב לחתיכות, כמו מיכל, שזה מהשירים שלי שהייתי בוכה מהם, היו מרגשים אותי בטירוף. אמרתי, זה עצוב מדי, זה מנלכולי.
רגשי מדי, שובר.
זה יותר מדי כבד עכשיו, מה אני אביא להם את השיר הזה עכשיו? ואז אמרתי, גם ככה לא אכפת לי, גם ככה על הזין שלי נזכה, לא נזכה, לא מעניין אותי. יאללה, בוא נעשה את זה, כאילו. ואז אני זוכר שעליתי עם מיכל, ו... איך שאמרתי איתה, התגעגעתי למי, הבנתי שהחיים שלי השתנו.
רגע,
רק מהדממה שהייתה באולפן.
פעם ראשונה שניגנת את זה, שעשית את זה, זה כבר עם הקהל כאילו?
כן, זה היה עם קהל, אודישן מול קהל.
אתה מרגיש, מה, אתה שר את זה אחי, אתה מרגיש, מה קורה?
אני מרגיש שכאילו העולם עצר נשימה לרגע באולפן. כאילו כולם היו בשקט, ופתאום אני רואה את הכחולים והאחוזים מתחילים לעלות והכל, ואז אני... כולל מהמסך עולה וזה, ואז...
אחד האודישנים האייקונים בכלל בתולדות התוכנית.
רגע, נו, ואתה רואה את המספרים אצלך במסך,
כן,
בקדמי אצלך.
כן, ואני כאילו בשוק, ואני מתרגש, והכל שלי רועד, ואני לא קולט מה... שמה שקרה אוהבים את זה, עפים על זה, כאילו, ברמות.
קטע.
ואז אני כאילו מתושש, חוזר הביתה מכל הדבר הזה, מחמאות מהשופטים קצת, וזה, ופה ושם. ואז אני חוזר, כאילו, סבבה. ואז אנחנו ממשיכים צלם פרקים של התוכנית.
אה, אוקיי.
כאילו עוד פרקים, אני ממשיך לעשות עם השירים קוראים, למרות שבסוף ההבטחה שהם נתנו לי באותה פגישה, לא באמת קרתה, הם אמרו לי, אחו, אתה חייב לעשות קאברים, ואז אני זוכר שנלחמתי, בסופו של דבר עשיתי הרוב שירים מקוריים, אבל אני זוכר שכל יום שני היינו הולכים לבית ציוני אמריקה לבחור שירים. זוכר שכל יום שני אני יודע שאני הולך לריב עכשיו עם יואב וסיוון.
אחי,
תחכה לי ריב עכשיו.
בעצם כל הפרקים...
אני הולך להתווכח בשביל לעשות שיר מקורי, ובסוף אני אצא עם שיר מקורי. ככה נראה כל יום שני שלי בבית ציוני.
אבל כל הפרקים בעצם, כל העונה הזאת היא מוקלטת פרה, כאילו מקליטים אותה מראש, ואז כבר בעצם יש לך כבר סוג של גאנט חודשי, הם בונים את הסיפור לפני.
אבל מתי היה לי באמת ביטחון?
נכון?
כן. היה לי כאילו ביטחון מסוים רק אחרי ש... פתאום אני קולט את הפרומוים על מיכל, ואת כל הפרומוים שהיה לפני הפרק הראשון, שאני משודר בו, ואז יום למחרת אחרי שמיכל יצא, אני קולט את הבאז, אני מתחיל לקלוט מה קורה, ואז באמת אמרתי, פאק איט, רק שירים מקוריים, אני עושה מה בא לי, אני עושה את זה בדרך שלי, השיר הפך להיות להיט מדינה, תוך שבוע מיליוני צפיות, כל המדינה כאילו בטירוף, ואז אמרתי, רק האמת האומנותית שלי, רק הלב שלי, רק מה שמרגיש לי נכון, ואני לא עושה שום דבר שמרגיש לי לא נכון מבחינה אומנותית, שום דבר.
צדר לב על רגע את הפלור, הרי בסוף אתה רואה ההתרגשות היא בסוף הראשונית שאתה רואה מהקהל, נכון? איך אתה יודע אם משהו כאילו ריגש מישהו בזמן הזה? זה לא משודר בלייב הרי, נכון בהתחלה?
כן.
זה לא משודר בלייב.
מוקלט.
מוקלט, אז הבאז הראשוני שאתה מרגיש את ההתרגשות, זה אתה מרגיש כאילו מהקהל...
מהקהל שנמצא באולפן.
מהקהל פיזי. כמה אנשים זה בערך כאילו?
אלף, נראה לי.
אלף פיז. סוג של אלף איש שהם נותנים לך את הרושם הראשוני, ואחר, מתי זה מתחיל להיות, מתי אתה מקבל את האימפקט, אתה קיבלת את האימפקט מהרחוב ביחס לצילומים של הסדרה, זאת אומרת, מתי זה משתחיל שתחריך ולהיות לך שזה...
הנה, אומר לך, הפרק שודר.
לא, אבל אתה אומר, החלטתי אחר כך לא לעשות שירים מקוריים, הרי יש פלור שהקהל רואה פרק, יש אימפקט מהרחוב, מהשכונה.
בוא נגיד יום אחרי מהמדינה, הפרק של שודר, מה קורה?
לא, כאילו. משנים, מצלמים פרקים תוך כדי שכבר הפיצו את הראשונים, ממשיכים לצלם פרקים בלייב, ברור. תזכיר לי, אני לא זוכר.
כן. אחרי כן. מפיצים
פרק. אתה מבין מה אני אומר לך, גיא?
נגיד אחרי שפרק, פרק עכשיו, נגיד שודר הפרק של מיכל,
כן.
באותו שבוע שהוא משודר, אנחנו כבר עובדים על הפרק הבא.
אבל ההפקה יודעת מה עבד בראשון, ומכוונים אותה לפי זה שהפרק הבא יהיה לפי הבאז של הפרק הראשון. על השיר, על הזה, אתה מבין מה אני שואל?
לא.
אתה מבין מה אני שואל, חגי?
אתה שואל לי, האם מכוונים את הפרומוים בריל טיים כאילו?
כן, הרי בסוף זה מוצר שיווקי בסוף.
נראה לי שכן, אחי.
בסוף זה מוצר שהוא שיווקי.
את הפרומוים, אני מאמין שהם יושבים אחרי ההקלטה, מסתכלים על ההקלטה ביחד.
הבנתי, אז רק הפרומוים ש...
תשמע, אז אומרים, וואלה, זה נראה טוב, אולי שווה לנו לקדם את זה בפרומוים.
זה פשוט, בסוף עם השופטים והקהל, זה המדגם, זה כמו בבחירות.
זה בדיוק.
זה מדגם, אם זה עובד פה, יעני 1,000 והשופטים עפו, אז עכשיו המדינה תקבל את זה.
בדיוק, זה לוקחים 1,000 בעצם סוג של...
אבל רגע, היה את הפרק הראשון, אז לא ניכנס גם לכל, אנחנו כבר גולשים, זה, אבל... כאילו היה את הפרק הראשון, מה, אתה בבית כאילו, אתה כבר יודע את ההרגשה שהייתה, איפה הבום הראשון, האורגינלי, אני בא, בעולם האמיתי?
בבום הראשון, קודם כל אני רואה את הפרומוים רצים כאילו, אני קולט שאני כל שתי דקות פרומו של איזה דקה, כאילו, ב-12, וזה בכל מקום, ופתאום, אתה יודע, ואינסטגרם, ואייטמים, ומלא מלא דברים, הכל מתחיל כאילו... להתפוצץ.
שעוד לא שמעת את הנאמבר.
שעוד לא שמעתי את הנאמבר.
תראה איזה משוגע, זה חגי. זה חולה, זה חולה.
עוד לא שמעתי
את הנאמבר. הוא רק את הפרומו, הוא הולך להבין שמשהו גדול הולך לבוא.
רק מהפרומו, אם אני מבין ש... אני זוכר שגם אבא שלי מסתכל. אבא שלי אומר לי, בוא נראה לי, הבאת פרק, פרק. כאילו אבא שלי אומר.
וואי, משוגע.
אומר לו, למה? אומר לי, מה, אתה לא רואה את הטלוויזיה? אתה לא רואה מה קורה? כאילו העולם משתגע.
אתה משחק בסרט של עצמך, חגי. זה גובר, זה יוקן.
אתה הורס לי את החוויה.
נו.
ואז אתה יודע, פרומוים, ואז אני אומר, טוב, בוא נראה את הציפייה, כאילו, על כל הפרומוים האלה. ואז וואלה, אני קולט שהפרק עומד בציפייה, אתה יודע, החוש לוקי עומד בציפייה. שכאילו היה פרק מטורף, ונאמבר טוב.
ואתה בבית עם המשפחה רואים את זה?
כן. אכפת לך מהנאמבר, כמעט יותר מהכל בסוף.
כן, ואני מסתכל על הנאמבר, קודם כל חושב שלא שרתי שם וואו, אבל איכשהו עפו על זה.
כן.
כאילו, אני זוכר, נראה לי מאוד התרגשתי.
ואז מה בוקר אחרי, בחוץ מנתי פיזי, העולם האמיתי בקניון, בשוואר,
מה הבא? בוקר אחרי אתה לא יכול לצאת מהבית.
מה?
אתה לא יכול. אתה יוצא, זה כאילו זה... רצים עליך, כמו שאתה עכשיו, אתה מרגיש כמו איזה ג'סטין ביבר.
כמו אדם באייטיז, חגי, אתה גם היית רץ לאדם, לא?
אדם היה רץ אליי.
זה פסיכי, כאילו, זה עם טורף. ואינסטגרם, ואתה יודע, ופתאום, ואני הכי טכנופוב, לא יודע מה זה אינסטגרם, לא יודע מה זה עוקבים, לא יודע מה זה כלום. פתאום וי כחול באינסטגרם, מה זה וי כחול? פתאום זה, אתה יודע מה זה?
חייזר.
החיים פתאום, אתה יודע, משתנים בשנייה וברחוב.
ופניות מבחורות וסלט.
מלא, והפרטיות שלך כאילו... נלקח, אתה הולך ברחוב, אתה יושב במסעדה, פתאום זה, אתה רואה את התמונה שלך בגיא פינס, תמונה שלך בישראל בידור. אתה יודע, מה קרה?
ואצלך זה עוד יותר חולה, כי אבא שלך הוא דמות מוכרת בכלל בישראל, אתה מבין? באיזושהי קיצוניות. אז עכשיו זה גם דאבל.
נכון.
ועכשיו כאילו כל הזמן, אני זוכר, כל הזמן שואלים אותך, מה זה, מה אבא שלך, ולא אתה חושב על אבא שלך, ועל מה שהוא, והוא מה הוא חושב עליך, ונהיה הזיות, כאילו זה מפרה בכלל אחד השני.
זה מטורף.
תן טיפ שאבא שלך נתן לך על התמודדות עם תקשורת, וואלה, משהו שלקחת, הכי חזק אבל.
טיפ עם תקשורת, וואו.
נגיד אחד, אבל איזה טיפ לכלל, התנהלות בחיים שבתור...
התקשורת זה תורה שלמה.
לא, אתה מבין, אומר, לא תקשורת, או טיפ, או משהו באמת מהותי ברמה של מישהו שהיה שם, שנותן איזה טיפ מאוד מאוד כבד שלקחת איתך, ברור שעדיין שם, שאתה לוקח איתך לדרך, ואולי גם מישהו אחר מהמאזינים שלו
יכול... לא דווקא טיפ שהוא אמר לך פיזית, כן.
לא, משהו, לא, זה לא, טיפ של אב לבן, אחי, בסוף, מה? משהו שוואלה, שמישהו שמפורסם יכול לתת למישהו שהוא פחות בהתמודדות עם משהו, נגיד. יש חיה כזאת או שלא, גם טוב.
תשמור על עצמך.
זה אני אומר לך, גיא, כל יום, אחי.
תשמור על עצמך אתה. אל תשתנה מתוך דברים שהחיים, שהמצב, שלאיפה זה הוביל אותך.
הנער.
תשאר אליאב. אל תהיה לי מישהו אחר פתאום.
מהמם, אחי.
תשאר אליאב, וגם מול מצלמה תשאר אליאב.
כי מה יקרה אם לא? מה יקרה אם לא? מה יקרה? מה יכול לקרות שם, כאילו, בסוף?
הוא אומר לי, היו אנשים שלא נשארו הם, ויום אחד הם לא, הם מסתכלים במראה והם לא יודעים מי הם בכלל.
זאת אומרת, כל ה... כאילו, אתה צריך לבנות את היסודות, להישאר כמה שיותר קרוב לאמת שלך, כי אחרת זה יכול להתפזר, להתרחק מהאמת.
קודם כל, האמונה בקדוש ברוך הוא, כמובן, נותנת כלים מדהימים לדבר הזה.
לכלי, כן.
כי אני מבין שכל ההצלחה שלי וכל מי שאני, זה הכל מהמתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לי. זה לא אני, זה לא שלי. גם בגמר, אמרתי, השחייה שלי זה בזכות כל התפילות שלי בקברי צדיקים אל הקדוש ברוך הוא, בזכות הצדיקים שהוא מליצי אושר שלי. אמרתי את זה בגמר, שנייה אחרי שזכיתי, שכל ההצלחה שלי זה הקדוש ברוך הוא, וכל מה שאני עושה זה שלא, אני גם נותן מעשר כל חודש מהרווחים שלי כבר שנים על גבי שנים, כאילו, כי אני מבין שכל מה ששלי זה שלו. הוא שותף שלי בהצלחה, הוא נתן לי את כל מה שיש לי.
Co-founder.
וזה נותן לך כבר איזשהו רוגע, שאתה מבין
כן.
שלא הכל על הכתפיים שלך, כי זהו, אם הוא מחליט שאני אעלה, אני אעלה, אם הוא התחיל שאני אתרסק, אני אתרסק, הכל בידיים שלו.
שמע, מה אני אגיד לך? פרק הכי מלא השראה, זה מה שיש לי להגיד, לא אלון?
בטח,
חזק בהחלט. חזק מאוד, אחי, קודם כל, תודה רבה שבאת. היה מדהים. לגמרי. לי היה מדהים, לי היה כיף מאוד.
הרמת אנבריקס פתאום, מה קרה?
לא פתאום, כי פתאום אני קולט שאנחנו גולשים הרבה מעבר לזמן של פרק ממוצע. זה הכל, נראה לי.
בסדר גמור.
אז אני לא, אבל האמת שאנחנו יכולים להמשיך לדבר שעות, אנחנו נביא את אליהו אלינו עוד פעם. אז רגע, אז אמרנו מה יוצא עכשיו, אז אמרנו, הרמנו, נכון?
עכשיו יוצא באמת בחודש הבא.
רגע, חודש הבא אתה אומר, סליחה שאני קוטע אותך, הפרק הוא מצולם, תמיד הוא כאילו, הוא מוקלט, ואז כמה שבועות אחרי הוא עולה, אז יכול להיות שעכשיו שאתה מדבר, מי שומע אותך, הוא כבר יצא,
מתי? מה זה בחודש הבא?
מרץ?
מרץ 24.
תחילת מרץ כזה.
אז יופי, אז כנראה כרגע מרץ ששומעים אותנו.
מה יוצא?
השיר הראשון שהוא שיר אמוני.
אתה רגיד את השם או עוד לא?
זה שיר שיקראו לו משהו שלך.
אוקיי.
שלקחתי מתוך פסוק של רבי נחמן. שבעצם הוא מדבר על עניין מאוד מאוד פשוט. הוא אומר, מה ששלך, שלך. ומה שלא שלך, כנראה לא בשבילך.
למה זה חשוב אגב להגיד, קודם כל מדהים, למה זה חשוב להגיד שיר אמוני? למה אני יכול להוציא שיר ולהגיד, זה שיר אכזבה. למה זה משנה, חשוב להגיד את זה בטייטל?
כי זה שיר שהרוח שלו היא באמת דוגלת ככה ברוח ברסלב. נקרא לזה ככה, גם בהפקה המוזיקלית שעשיתי הפקה שהיא קצת שונה מהדברים שאני עושה בדרך כלל. באמת הלב שלי בהפקה המוזיקלית הזאת, הלב שלי, הרוח, המוזיקה, הכל באמת הלך. היה לי את הנוכחות הגבית של רבנו נחמן מברסלב מאחוריי בשיר הזה. ככה אני מרגיש.
אז אתה מרגיש שזה כאילו מנו כמו שותף שלך בדרך, בגלל זה חשוב. הרי על מה אני יורד, על איזה עומק אני יורד פה, כאילו להבין.
רבי נחמן זה שותף חזק.
להבין שני התרובת של, אתה יודע, שיר אמוני, הרי זה כמו להגיד, אני עושה בלדה. אני לא צריך להגיד את זה לאנשים. פה יש איזה משהו, אתה כמו עושה את זה עם עוד איזה שותף. יש פה איזה עומק חזק. זה מה שעומד מאחורי זה. יש גם איזה עניין של בסוף שהקהל, יש חשש שהקהל אולי יכול לקבל שיר אמוני באיזושהי צורה, ולשפוט אותה באיזושהי צורה. בגלל זה גם זה איזה, גם איזה משהו שצריך כאילו להגיד.
אבל הוא לא פועל על השום הזה.
אני לא חושב ש...
תודה, חגי.
גם בשיר הזה שהוא שיר אמוני, אני לא כופה על אף אחד שום דבר. אני רק נותן כלים מסוימים לשמחה שרבנו נחמן נתן לי מהתורה שלו, מה שאני למדתי והחכמתי במהלך החיים מהתורה של רבי נחמן מברסלב.
יאללה, רוק אנד רול, אז מרץ.
בא לי לשמוע כבר, אחי, ממש אבל.
עכשיו אנחנו מסיימים והולכים לשמוע, כי עכשיו מרץ, תראה איזה יופי.
מה, נקבל פה אולי נאזין, אולי נקשיב לפני זה אחרי הפרק?
אולי,
לא יודע,
נראה.
אני מפה הולך עכשיו להקליט את השיר, את השירות הסופיות שלו, אגב.
אשכרה.
אני מפה הולך לשמוליק לעשות הקלטות, עם מורן דוד, שהיא המפיקת שירה שלי.
אחי, אחות, הייתה אצלנו בפודקאסט.
מורן זה אימא שלי, זה אימא השנייה שלי, כן?
נכון,
אלון. חברה טובה, צור לדש. עכשיו אני מוצר לדש, הנה היא שומעת.
עכשיו אני הולך לקחת אותה מהבית לאולפן.
יופי, אז יאללה אחי, הלב והצלח, תן בראש.
תן בראש.
ויאללה, את ההשראה. תודה רבה שבאת.
תודה רבה חברה.
בהצלחה אחי.
תודה נשמה. וכמובן, תודה לצוות של רומס ביפתל. חם חללי עבודה, מפנק.
תודה לנוף הזה.
כן, לגמרי. התחלנו בשקיעה, וואלה. ירדנו לערבית. ולאופיר ולבר ולדניאל ולכל הצוות של רומס וזהו, ושווה לכם להיכנס לאתר שלהם באמת לראות כל המתחמים המטורפים והחללים המטורפים בתל אביב.
כן, אווירה טובה, וייב טוב, מיוחד אחי, יש פה קטע, יש פה קטע,
יש פה וייב סופר דיל. אז זהו, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
שלום, ביוש.